Eu פעם אני מבקש לעסוק בעיקר בהפטרה ובעיקר בדמות המרכזית שליווה קו ההפטרה ויפתח, ומתוך הדברים האלו להתגלגל לפרשה בסופם של הדברים. אני חושב שהפעם יותר מבכל פרשה והפטרה אחרות, הקשר בין הפרשה להפטרה קשור לחלוטין, ברור לחלוטין. יפתח מזכיר בתוך הדברים שמופיעים כאן קצת יותר מאשר ההפטרה בצילום שלפנינו, כדי לעמוד על המכלול שאליו ירצה להגיע בהמשך, יפתח מזכיר בתוך נאום דיפלומטי, מסע ומתן למניעת מלחמה, ארוך, שאגב כבר עצם קיומו מזכיר לנו מאוד את הפרשה במסעים ומתנים דומים שמנסה משה לנהל בתוך הפרשה שלנו, מסע ומתן שהוא מנהל עם אדום שנכשל, ואז הוא עושה סיבוב עם אחרים. וכאן יפתח במסע ומתן, אני חושב, הארוך ביותר בנבואה, שגם הוא נכשל בסוף, שוב עם סיחון, כמו שמופיע בפרשה שלנו. ובאותו מסע ומתן יפתח מזכיר לו ממש את כל מה שקורה בפרשה שלנו, לפעמים ממש באותו סגנון, לפעמים בפסוקים שלמים. וזה דבר גם בהפטרות שמזכירות פרשה מאוד חריג. יותר מזה, הדברים נמצאים מפסוק י"ב בפרק י"א במקור הראשון: וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור, מה לי ולך כי באת אליי להילחם בארצי. ואז יש דיון בין מלך בני עמון לבין יפתח. מלך בני עמון עונה לו: כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים. ויש דיון היסטורי. ויוסף עוד יפתח, פסוק י"ד: וישלח מלאכים אל מלך בני עמון ויאמר לו, כה אמר יפתח, לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון, כי בעלותה ממצרים, וילך ישראל במדבר עד ים סוף, ויבוא קדשה, וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמור, אעברה וארצך, ולא שמע מלך אדום, וגם אל מלך מואב שלח, ולא אבה, וישב ישראל בקדש. אגב, ההערה האחרונה כאן היא בכלל תופעה שאולי לא שמים לב אליה, אגב קריאה סתמית. היא תופעה מאוד מיוחדת. לא מופיע בשום מקום בפרשה ובתורה כולה שכשם ששלח משה או ישראל מלאכים אל מלך אדום, הוא שלח למואב. לא מופיע על זה שום רמז. זוהי אחת הפעמים היחידות, לדעת המדרש היחידה בצורה הזאת, שבה מישהו בנבואה מוסיף לנו מידע היסטורי על מהלך האירועים בתורה עצמה. הקטע של מואב לא קיים בתוך הפרשה, הוא מופיע רק פה אצל יפתח. במקור מספר 3, נחזור אחר כך לפסוקים, חז"ל אומרים כאן במדבר הבא, בפרשה אצלנו בדרשות, ואחר כך שלחו אל מלך מואב ולא אבה. חז"ל מתארים במדרש את מה שקרה, והם מתארים ששלחו אל מלך מואב ולא אבה. אף על פי שאינו מפורש כאן, הרי מפורש בשופטים. מלמד שהכל ברוח הקודש. וכאן הערה מעניינת שכבר עוד מעט תכניס אותנו בעל כורחנו לדמותו של יפתח, שלא היה בכולן קל מיפתח. ביטוי נורא. לא היה בכולם, לא כתוב אפילו מי זה כולם. הרי לא מדובר פה על כל הנביאים, כי יפתח לא נקרא כזה, למרות שרוח השם מפעמת אותו בתוך הפרק הזה. אבל הוא שופט. לא היה בכולם קל מיפתח. והוא פירש. הוא פירש את מה שמשה בתורתו לא פירש. שנאמר וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמור אברנה בארצך ולא שמע מלך אדום, וגם אל מלך מואב שלח ולא אבה. ואף משה רמז כאשר אמר, כאשר עשו לי בני עשיו היושבים בשעיר וכו'. אנחנו נחזור מיד לפסוקים. אז אם כן, לא רק שיפתח מזכיר את האירועים של ערב הכניסה לארץ, את המלחמות, את המסעים והמתנים, והוא עושה את זה תוך כדי מסע ומתן דומה לפרשה, אלא הוא אפילו משלים, הוא מוסיף. ולכן באמת על פניו אין דבר יותר מתאים, יותר פשוט, מלעסוק בסיפורו של יפתח או בסיפור המלחמה הזאת, בסיפור המסע ומתן הקודם למלחמה הזאת, מאשר בפרשה הזו. אולי גם הערה נוספת, שגם בלי להיכנס לפרשנות יתר היא חשובה מאוד, הרצף בין ההפטרות של פרשת קורח ופרשת חוקת מעמיד לנו בצורה ניגודית מאלפת את שמואל בדורו ואת יפתח בדורו בשיא תפארתם. את שמואל של הפרשה הקודמת של לכו ונלכה הגלגל ומחדש שם המלוכה, את שמואל שמצליח להוביל את העם כולו למדרגות ערכיות רוחניות עצומות, ואת יפתח מן הצד השני שיוביל בסוף לתשועה מלחמתית בלתי רגילה שאף אחד מהשופטים האחרים לא זוכה לה מחד, ולאסון של מלחמות אחים פנימיות בלתי רגיל שגם כן אף אחד לא מגיע לדרגתו בכל הספר. הוא זה שבהמשך יוביל את המלחמה בין בני אפרים לבני גלעד, המלחמה המפורסמת שבא כדי לזהות אם אתה אפרתי מבני אפרים או לא, בדקו אותנו בשיבולת וסיבולת. וכל מי שפספס בלשון כי בני אפרים לא ידעו לבטא את השין והיה להם סין, היו שוחטים אותו כלשון הנביא עצמו. אנחנו מגיעים שם לאסון של 42,000 הרוגים מבני אפרים. ושמואל בדורו ויפתח בדורו מופיעים זה אחרי זה בשתי הפטרות, שאגב חייבים להזכיר, וגם זה יצטרך להיות לנו הקדמה כדי להיכנס לדמות, אנחנו מכירים כולם את הביטוי שמואל בדורו ויפתח בדורו, או כיפתח בדורו. אבל הביטוי הזה הוא ביטוי שלם יותר. הפרשה הקודמת, ההפטרה הקודמת, שמואל גם הוא מזכיר את ההיסטוריה. לא למלך בני עמון, אלא לעם. כשהוא מספר להם על ההיסטוריה, הוא מספר להם על השופטים, הוא מתחיל במשה ויהושע וירובעל ובדן, ויפתח ושמואל. דבר תמוה קצת, שמואל מזכיר את עצמו עם יפתח. ועל זה אומרים חז"ל, זו גמרא בראש השנה, מה עושים שמואל ויפתח יחד? ללמדך שיפתח בדורו כשמואל בדורו, שאפילו קל שבקלין, ביטוי נדיר, שנתמנה מנהיג על ישראל, הרי הוא כגדול שבכולם. הניגודיות הזאת של יפתח ושמואל, עוד ניכנס עליה בהמשך ההפטרה. אז עד כאן בעצם די ברור מה עושה כאן ההפטרה הזאת, אבל נדמה לי לעניות דעתי שצריך להיכנס לדמותו של יפתח ומתוכה לראות לימוד גדול לכשעצמו, אבל גם קשר מאוד גדול לפרשה עצמה. נחזור רגע לתחילת הדרך, לפסוקים מתחילתם. תזכור את המצב בעם ישראל קשה מאוד ערב המלאכתו של יפתח. עצם המלאכתו נובעת ממצוקה קשה מאוד. השופט הקודם שזכה למה שזכה היה גדעון. אחר כך ימים קשים, אבימלך, משל יותם, מלחמות בין שופטים, יאיר, שופטים פחות מרכזיים, ימים מאוד מורכבים, מאוד קשים. ויצעקו בני עמון ויחנו בגלעד וייאספו בני ישראל ויחנו במדבר. כן, קצת מזכיר לנו את הדוקרב של פלישתים ישראל, אלה מפה, אלה מפה, בני עמון חונים בגלעד, בני ישראל נאספים וחונים במצפה. ויאמרו העם שרי גלעד איש אל רעהו, מי האיש שיחל להילחם בבני עמון, יהיה לראש לכל יושבי גלעד. חושב באמת להשתחרר מהדמיון בין זה לבין החיפוש את דוד, כאשר הפלישתים עומדים מול ישראל ומחפשים את האיש שיש לו את הכוח להוציא מהמצב הקשה הזה, המצב הקשה האסטרטגי ומהדמורליזציה הקשה של העם, כשגוליית משחק שם, וכאן כשנפעקים בני עמון. הסוק הראשון הרי מתאר כאן מילה אחת שונה, בני עמון נפעקים ובני ישראל נאספים. הבדל קטן שהנביא יודע לתאר בו עולם שלם. בעצם זה נראה אותו דבר, אבל האווירה שונה לחלוטין. ויפתח הגלעדי היה גיבור חי. זה אגב הביטוי של המקרא לגדעון, השופט הקודם, גיבור חי. אני אנסה להשוות ביניהם קצת בהמשך. והוא בן אישה זונה, יולד גלעד את יפתח. ילד אשת גלעד לא בנים, אשת גלעד האמיתית. ויגדלו בני האישה ויגרשו את יפתח. ויאמרו לו, לא תנחל בבית אבינו, כי בן אישה אחרת אתה. ויברח יפתח מפני אחיו, וישב בארץ טוב, ויתלקטו אל יפתח אנשים ריקים, וייצאו עמו. אגב, לא היה פסוק שבו חז"ל מצאו מתאים יותר ללמוד את המוסר הידוע שלהם, שלא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב. מן הפסוק הזה, שיפתח הולך אל ארץ טוב, ומתלקטים אליו אנשים ריקים. זה נדבק. יש איזשהו דבק בין האנשים הריקים האלו לבין יפתח, ומיד נתחיל להגיע לעולם הזה של יפתח. ויהי מימים, וילחמו בני עמון עם ישראל. ויהי כאשר נלחמו בני עמון עם ישראל, וילכו זקני גלעד לקחת את יפתח מארץ טוב. איפה היה יפתח? בארץ טוב הזאת שאנחנו לא מכירים אותה, יש השם מיוחד גם, המצב אצל האנשים ששם הוא גדל, נכון, שגירשו אותו, שזרקו אותו. המצב אצל האנשים שם קשה מאוד, מלחמה קשה בין בני עמון לבין בני ישראל, וגלעד מסתובב עם האנשים הריקים בארץ טוב. יפתח, ויאמרו לי, יפתח לך, והיית לנו לקצין, ונלחמה בבני עמון. יאמר יפתח לזקני גלעד, הלא אתם שנאתם אותי, ותגרשוני מבית אבי. אגב, מעניין, בפסוקים כתוב שאחיו גרשו אותו. עכשיו הוא פונה לא אליך, אלא אל זקני גלעד, ואומר להם, אתם שנאתם אותי ותגרשוני. כנראה שלגירוש הזה הייתה משמעות פוליטית, שבטית, הרבה יותר גדולה מאשר עסק משפחתי אחד. כי לזקני גלעד נאמר, אתם גירשתם אותי מבית אבי. הלו, אתם שניתם, אגב, זה מוביל את הרד"ק למשל לומר שהוא בן אישה זונה, זה לא כפשוטו דווקא, כי זה לא הדבר הנורא שבגללו גירשו. הוא בן אישה זונה היה גאוותם של אנשי גלעד, שהוא היה בן אישה משבט אחר. זונה לא במובן המקובל, אלא היה שם מלחמת מעמדות שבטיים. ואותו גירשו כי הוא לא שייך לרמה הגלעדית. כך הרד"ק לפחות מסביר. אבל ברור מהפסוקים שהגירוש הזה את יפתח היה בעל משמעות, וזקני גלעד או גירשו או לפחות אישרו, איששו אותו, ידעו ממנו. ויאמרו זקני גלעד, ומדוע באתם אליי אתה כאשר צר לכם? אגב, איזה סגנון מנוכר. צר לכם. גם אבא שלך שם. מה פירוש צר לכם? הרי אתה גדלת שם. הרי אתה ודאי חצי גלעדי לפחות. הכל בסדר, גירשו אותך, הכל בסדר, אבל למה צר לכם? היום הוא בקבי גלעד ונפתח, לכן אתה שבנו אליך. והלכת עמנו ונלחמת בבני עמון, והיית לנו לראש לכל יושבי גלעד. הביטוי הזה, לכן אתה שבנו אליך, עוד נעסוק בו הרבה. בפשטות, לכן אתה שבנו עליך, הולך קדימה. לכן אתה שבנו עליך, לכן מה? לכן כדי שתהיה לנו לקצין. אולי לכן אתה שבנו אליך, הולך אחורה. אבל אז צריך להבין לאן אחורה הוא הולך. ננסה להגיע לזה אחר כך. ויאמר יפתח אל זקני גלעד, ושוב, הטיפוס של יפתח, אם משיבים אתם אותי להילחם בבני עמון, ונתן השם אותם לפניי. אגב, בן אישה זונה, הולך לארץ טוב, מתלקטים אליו אנשים ריקים, אין פסוק אחד שאין קודש בורחו את יפתח. נראה את זה אחר כך בשיחה שלו עם מלך בני עמון. שיחה נפלאה מבחינת אמונה. לא אני אנצח. אתם רוצים אותי כי אני גיבור. לא אני אנצח. השם ייתן אותם בידי. אנוכי אהיה לכם לראש. זה השופט היחיד שדורש מראש לקבל לא רק את השיפוט, אלא את המלוכה. ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, השם יהיה שומע בינותינו אם לא כדברך כן נעשה. וילך יפתח עם זקני גלעד, וישימו אותו עליהם לראש ולקצין, וידבר יפתח את כל דבריו לפני השם במצב. זהו החלק הראשון. הוא מדבר את כל דבריו, וכל דבריו הם לפני השם. מצד אחד, השם ייתן אותם בידי. מצד שני, דמות מנוכרת, כאשר הוא מגורש מהאחים, הולך אל ארץ טוב. אגב, הערה מאוד מעניינת, חז"ל, אנחנו נמצאים בשמיטה, חז"ל אומרים שהביטוי ארץ טוב, היה קשה להם הביטוי הזה. לפעמים המילה טוב מופיעה זרוקה, למשל הגואלת של בועז במגילת רות נקרא טוב, אם יגלך טוב יגאל, אולי זה שם. ארץ טוב מתואר אצל חז"ל דבר נפלא. הרי מדובר פה בגלעד, מדובר בעבר הירדן. והירושלמי בשביעית דן בענייני תרומות ומעשרות. ויפתח הלך לחפש ארץ שפטורה מכל הצרות האלה. הוא מצא חבל ארץ אחד בלי כל הבעיות האלה, ולכן הוא נקרא ארץ טוב. ארץ טוב בלי חומרות, בלי שמיטס, בלי תרומות ומעשרות. ארץ טוב, ארץ שנוח. כמו זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, חינם מן המצוות, יותר פשוט, בלי כל הדברים האחרים. זה הארץ טוב שעוד פעם מתארת לא רק איזושהי דרשה, אלא את האישיות. אתם גירשתם אותי מאיתכם, עכשיו מה שצר צר לכם. אתם רוצים אותי? התחייבות למלוכה, התחייבות לשיפוט. אני רוצה התחייבות. יפתח ניגש לאותו דו-שיח ארוך עם מלך בני עמון, דרך מלאכים, שליחים. אני מדלג קצת. ואז, כשהוא פונה בדו-שיח הזה, אנחנו שוב פוגשים את יפתח בעוצמתו האמונית, הפשוטה, אפילו הגסה בפשטות שלה, ומעידה בצד ההפוך שלו. מיד נראה את זה. הוא מספר את כל הסיפור, לא האמין סיחון, אני מגיע לפסוק כ"ב, כ"ג, בעמודה השנייה. הירשו את כל גבול האמורים מארנון ועד היבוק ומן המדבר ועד הירדן. ואתה, השם אלוהי ישראל, הוריש את האמורים מפני עמו ישראל, ואתה תירשנו. הלא את אשר יורישך, כמוש אלוהיך, אותו תירש. ואת כל אשר הוריש השם אלוקינו מפנינו, אותו נירש. סגנון יפתחי. בוא נתחלק. לך יש כמוש, לנו להבדיל יש ריבונו של עולם, אתה תקבל את מה שכמוש נותן לך, אתה תשאיר לנו את מה שיש לנו. מההתחלה הסגנון הוא כזה, מה לי ולך מלך בני עמון? מה אתה בעצם מחפש פה בכלל? מה לי ולך? ומאידך, אותו יפתח ואותו סגנון, כשהוא מדבר על מלחמה שהתרחשה 300 שנה לפני כן, ומבחינתו ההיסטוריה הזאת היא זו שקובעת את זה שהקדוש ברוך הוא הוריש את הכל. הוא מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא הוריש את הכל, והוא מוריש את זה עכשיו. זה הפסוק שעכשיו קראנו, פסוק כ"ג. ואתה השם אלוקי ישראל הוריש את האמורים מפני עמו ישראל. הזכות שלנו נובעת רק מהצד הרוחני שלה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה. ואתה טוב טוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב, הרוב רב עם ישראל, אם נלחום נלחם בם, בשבט ישראל בחשבון ובבנותיה, ובערעור ובבנותיה, ובכל הערים אשר על ידי ארנון 300 שנה, ומדוע לא הצלתם בעת ההיא? טענות פוליטיות חזקות, 300 שנה שתקתם. אז מה אתם באים עכשיו? ואנוכי לא חטאתי לך, ואתה עושה איתי רעה להילחם, וכולי, ולא שמע מלך בני עמון אל דברי יפתח, אשר שלח אליו. יפתח עושה את המלחמה, הפסוקים למדבט עד למדלת מתארים את המלחמה, מכה מכה גדולה מאוד, מכה שמסיימת בצורה חדה יותר מבכל המלחמות, ויקנאו בני עמון מפני בני ישראל. אין שום החלקות, מלחמה מוחלטת חזקה. אבל באמצע מתגלה יפתח בקטע הקשה שלו, שבגינו לא יכלו חז"ל לעבור לדמותו של יפתח לסדר היום. ותהי על יפתח בפסוק כ"ט רוח השם. ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה גלעד, וממצפה גלעד עבר בני עמון. הכל עם רוח השם גדולה. וידר יפתח נדר להשם ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי. היה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי ושובי בשלום מבני עמון, והיה להשם והעליתי הוא עולה. המשך הסיפור מפורסם, היוצא מפתח ביתו זאת ביתו של יפתח. הפסוקים הבאים שמקוצר הזמן לא ניכנס אליהם בפנים מתארים בצורה הכי קשה את הניסיון של הבת ואת ההסכמה המאולצת של הבת לזה שהיא הולכת להיות מוקרבת. אין ליפתח בנים, אין ליפתח בנות, זאת ביתו היחידה, כך מתארים הפסוקים כאן בהמשך, ויפתח מקריב את ביתו לעולם. ואותו יפתח הגדול, אותו יפתח השופט, שמגלה לנו איזו מין דמות מורכבת, מסובכת, של בן אישה זונה, גס מאוד בהתנהגותו וסגנונו, רוחני מאוד, אמוני מאוד, מאמין מאוד בפנימיותו, לא יכול לוותר על הנדר, והוא מעלה לעולה את ביתו. אחרי שהוא מעלה לעולה את ביתו, מופיע החלק האחרון של סיפורו של יפתח, בפרק י"ב בעמודה השלישית, ויצעק איש אפרים ויעבור צפונה ויאמרו ליפתח מדוע עברת להילחם בבני עמון ולנו לא קראת ללכת עמך. ובני אפרים מוסיפים גם כמה מילים שכנראה בסגנון של יפתח לא היו כל כך זרות. ביתך נשרוף עליך באש. זה לא נשמע כל כך חריג למי שלפני זמן לא ארוך ניהל בארץ טוב איזו מאפיה של אנשים ריקים והתלקטו אליו, ובני אפרים כועסים, המלחמה נגמרה ויש להם גם מיד מה להוסיף, ביתך נשרוף עליך באש. ויאמר יפתח עליהם, יפתח מסביר להם מי נגד מי כאן, גם הוא יודע איך מדברים. איש ריב הייתי אני ואני ובני עמון מאוד, ואזעק אתכם ולא הושעתם אותי מידם. ואראה כי אינך מושיע ואשים הנפשי בכפי ואברא את בני עמון ויתנם השם בידי. והיום אתם מגיעים ולמה עליתם אליי היום הזה להילחם בי? ומה התגובה? תגובה של מישהו שהולך להנהיג את כל ישראל. הוא לא שופט את שבטו, הוא שופט את ישראל. ויקבוץ יפתח את כל אנשי גלעד וילחם את אפרים ויקו אנשי גלעד את אפרים כי אמרו פליטי אפרים אתם גלעד בתוך אפרים בתוך מנשה וילכוד גלעד את מעברות הירדן לאפרים והיה כי יאמרו פליטי אפרים מעבורה, ויאמרו לו אנשי גלעד האפרתי, אתה, ויאמר לו, ויאמרו לו אמור נא שיבולת, ויאמר סיבולת, ולא יכין, כמו ולא יכול לדבר, כן, ויוחזו אותו, וישחטוהו אל מעברות הירדן, ויפול בעת ההיא מאפרים 42 אל. וישפוט יפתח את ישראל 6 שנים, וימות יפתח הגלעדי, ויקבר בערי גלעד. שאין דמות יותר מורכבת, יותר מסובכת מהדמות הזאת של ישראל. הוא מנהל את המלחמה ברוח השם. הוא לא מזכיר פעם אחת את הניצחון האישי שלו. אם נתון תיתן בידי, ומאידך איזו גסות. מההתנהגות הראשונה, דרך קיום הנדר הכל כך נוראי הזה, ועד להתנהגות עם בני אפרים. הזמן קצר, אבל אם נשווה אותו טיפ-טיפה לשופט הגדול הקודם, לגדעון, הרי שם הדברים היו בערך אותו דבר, אבל אילו דמויות הפוכות. גם אצל גדעון הייתה בעיה עם אנשי אפרים. כנראה אנשי אפרים לא היו אנשים כל כך קלים. אבל איך ידע גדעון לטפל בבעיה? איך יודע לטפל בבעיה יפתח? במקור מספר 4 מופיעה ההתחלה של גדעון. כמה זה הפוך מההתחלה של יפתח. ויבוא מלאך השם וישב תחת האלה אשר באופרה אשר ליואש אבי העזרי וגדעון בנו. כל כך משפחתי, יש אבא, יש בן, הוא בבית, הוא תחת האלה. חובץ חיטים בגת להניף מפני מדיין, לא מסתובב ועושה משחקים בארץ טוב עם אנשים ריקים. וירא אליו מלאך השם ויאמר אליו השם עמך גיבור החיל, אותו סגנון. ויאמר אליו גדעון בי אדוני, ויש השם עמנו, ולמה מצאתנו כל זאת? והיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור עלו ממצרים אלינו השם, ואתה נטשנו השם ויתננו בכף מדיין. אותה תחושה פנימית של קשר להיסטוריה. אבל צעקה למה נטשנו, לא למה צר לכם. הוא חלק מהעסק. ויפן אליו השם ויאמר לך בכוחך זה והושעתה את ישראל מכף מדיין. הלא שלחתיך. ואז איזו ענווה. לא אני אליך תעשו אותי ראש. אלא בדיוק הפוך. ויאמר אליו בי השם במה הושיע את ישראל. הנה על פי הדל במנשה ואנוכי הצעיר בבית אבי. שתי דמויות הפוכות. וגם שם גדעון הולך ועושה מלחמה ומצליח, ושוב אותם חבר'ה מגיעים גם אליו, במקום מספר 5. ויאמרו אליו איש אפרים, מה הדבר הזה עשית לנו לבלתי קרות לנו? אותו דבר, כמה פרקים לפני. כי הלכת להילחם במדיין, ויריבוני איתו בחוזקה. פה לא כתוב שהם אמרו לו, ביתך נשרוף עליך באש. אולי בגלל האווירה של הפרטנר לשיחה. אבל ויריבון איתו בחוזקה, זה לא היה פה כל כך אלגנטי השיחה. איך הוא עונה להם? איך ענה יפתח? יפתח ענה ב-42 אלף הרוגים. איך עונה גדעון? ויאמר עליהם, מה עשיתי אתה ככם? הלא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר. הוא בנו של אביעזר. העוללות של אפרים הרבה יותר טובים מהבציר של אביעזר. זה נראה שמילים כאלה אפילו לא היו בלקסיקון של יפתח. הלא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר. בידכם נתן אלוהים את שרי מדיין, את עורב ואת זאב. ומה יכולתי לעשות ככם? זה כל ההבדל בשיחה. אז רפתה רוחם מעליו בדברו הדבר הזה. קצת מנהיגות. קצת יחסי ציבור. קצת עדינות. אותם סיפורים, אותה פתיחה, והכל כל כך הפוך. חז"ל לא יכולים להשתחרר במרכזיות של יפתח מסיפור ההקרבה את ביתו. וחז"ל במדרש תנחום הארוך, שמופיע פה במקור מספר 2, שאנחנו נראה את חלקו, טוענים כלפי יפתח את כל הטענות החריפות שלהם סביב מה שקרה עם ביתו. אולי נראה חלק מזה, כי מתוך זה נדמה לי נמצאת העוצמה שתבין אולי קצת יותר את ההפטרה הזו וגם את מה שהיא משדרת לנו. כן את מוצא, אומר המדרש תנחומה, ויפתח הגלעדי, משלא היה בן תורה, איבד את ביתו. ביטוי מעניין מאוד, בן תורה. משלא היה בן תורה, איבד את ביתו. אי מתי? בשעה שנלחם עם בני עמון ונדר באותה שעה, שנאמר וידר יפתח נדר וגומר והיה היוצא וכולי, והיה להשם והעליתי הוא עולה, באותה שעה היה עליו כעס מן הקדוש ברוך הוא. אמר, אילו יצא מביתו כלב או חזיר או גמל, לא חס וחלילה אדם, סתם, חיה תמיה שאסור להקריב, היה מקריב אותו לפניי? וכך זימן לו ביתו. כל כך למה? כדי שילמדו כל הנודרים הלכות נדרים וקונמות, שלא לנהוג צעות בנדרים. כי הפרשה הזו של יפתח ילמדו כל הנודרים. הנודרים שעליהם עוסקים פה עכשיו, והנדר של יפתח, הוא קטע שאותו הופכים חז"ל למרכזי מסיבה פשוטה. אדם נודר בשעה שהוא מרוגש מאוד. זהו הסיכון הגדול בנדרים. לכן אדם צריך להיזהר מלידור. אדם מבטיח על פי התרגשות מסוימת ולא על פי אמות מידה של מה הוא מסוגל ומה הוא לא מסוגל. הוא גם לא לוקח סיכונים מחושבים, כי הוא באיזושהי אקסטזה גדולה. לכן הוא נודר. וכל הנודרים צריכים ללמוד מהפרשה הזו של יפתח את הלימוד הגדול הזה. יפתח הגיע בו לשיא. מהו הלימוד? והנה ביתו יוצאת לקראתו. כאן תיאור נורא. ויקיר אותו אותה ויקרא את בגדיו ויאמר אהה ביתי. שרוצה יראה את זה בפסוקים למעלה בפסוק למדהי. ויקיר אותו אותה ויקרא את בגדיו ויאמר אהה ביתי אחרי היכרעתי ואת היית באוכרי ואנוכי פציתי את פי לשם ולא אוכל לשוב. והלא פנחס היה שם, זהו המדרש. אגב, מדרש משונה מאוד. פנחס באופן ריאלי לא היה שם. הרי יפתח עצמו אמר מה פער הזמנים בין ערב הכניסה לארץ לבין הזמן שלו. מדברים פה על מאות שנים. פנחס באופן פשוט לא היה. ועוד מעט ננסה לנתח את המדרש הזה, כי את פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן המדרשים מגייסים להרבה מאוד תקופות. פנחס מגויס לכמה נושאים מדרשיים. פנחס הוא אליהו, ופנחס גם מסתובב כאן, ועוד מעט נראה לצורך מה רוצים אותו. מדרש שחייבים להבין אותו, כי הוא מרכז הנושא. מה לא פנחס היה שם? והוא אומר לא אוכל לשוב? למה הוא לא הולך לפנחס להתיר את הנדר? אלא פנחס אמר, אני כהן גדול בן כהן גדול, איך אלך אצל עם הארץ? יפתח אמר, אני ראש שופטי ישראל, ראש הקצינים, אשפיל עצמי ואלך אצל אדיוט? מבין תרווי הון, אבי דתאי הלב תמין אלמה. בין הכיסאות, מבין שניהם, עבדה הנערה המסכנה הזאת מן העולם. בגלל משחקי כבוד מוזרים. מאוד משונה, מי הכניס את פנחס? ושניהם נתחייבו בדמיה. דברים קשים מאוד. פנחס נסתלקה ממנו רוח הקודש. יפתח נתפזרו עצמותיו. שכן כתיב בפסוק החותם את ההפטרה, אחרי ההפטרה, הפסוק החותם את הפסוקים שהבאנו, ויקבר בערי גלעד. להתקבר בערי גלעד, נשילת איברים קוראים לזה חז"ל. זה ביטוי מוזר, ויקבר בערי גלעד. חז"ל הבינו כאילו נתפזרו עצמותיו על הערים בכל מקום ששפט. כיוון שביקש לקרבה, לקרבה כמו להקריבה, הייתה הבת הזו בוכה לפניו. אמרה לו ביתו, אבי, יצאתי לקראתך בשמחה ואתה שוחט אותי? שמה כתב הקדוש ברוך הוא בתורה שיהיו ישראל מקריבים לפני הקדוש ברוך הוא נפשות אדם? אין כתיב בתורה אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה? מן הבהמה ולא מבני אדם? אמר לה, ביתי, נדרתי. והיה היוצא אשר יצא והעליתי הוא עולה. שמה כל הנודר יכול הוא שלא לשלם נדרו? ואז היא אומרת לו, יעקב אבינו נדר כל אשר תיתן לי עשרה עשרנו, נתן לו הקדוש ברוך הוא 12 בנים שמה יקריב לקדוש ברוך הוא אחד מהם. ולא עוד אל החנה שאמרה ותיבור נדר ותאמר השם צבאות אם ראות תראה שמה יקריבה את בנה לפני הקדוש ברוך הוא. כל כך לא יהודי, ושוב אגב את מי משווים לו? את יעקב האב של האומה ואת האמא של שמואל המנוגד ליצח. חנה קיבלה את שמואל, היא גם יכלה לעשות את זה. ומה היה קורה אז? כל הדברים האלה אמרה לו ולא שמע לה. כיוון שראתה שלא שמע לה, אמרה לו, הניחני וירד אצל בית דין שמה ימצאו פתח לנדרך. אתה לא הולך לפנחס, פנחס לא בא אליך, אני אלך לבית דין, נמצא פתח לנדר. שנאמר בפסוקים שלמעלה בפסוק למד זין, הרפה ממני שניים חודשים ואלך וירדתי על ההרים. ושם הפסוקים הם נפלאים, היא מבקשת לרדת על ההרים ואבכה על בתולי אנוכי וראותי. היא הולכת ובוכה על בתוליה. והפסוקים כמו המדרש מתארים את הניגודיות בין הבת לאבא, בין הצניעות והעדינות של בת שהולכת לבכות על בתוליה עם ראותיה, לתוקפנות שנובעת מאיזו מין אמונה פרימיטיבית כזאת שלא יכולה להיעצר של האב, והיא מבקשת לרדת על ההרים. וחז"ל עומדים וכי יש אדם יורד על ההרים ועלו בני אדם עולים להרים, אלך וארד על ההרים. מהו וירדתי על ההרים? אילו סנהדרין כמו שנאמר שימו הרים את ריב השם וכולי. הלכה אצלם, זה העיקר, ולא מצאו פתח להפתח להתיר לו את נדרו בעוון אותם ששחט משבט אפרים. איזה כוח של מדרש לחבר הכל, אבל עכשיו צריך להבין את זה. ועליו הוא אומר גבר רש ועושק דלים, מטר סוחף ואין לחם. פסוק במשלי, על יפתח השופט שהייתה לו רוח השם. גבר רש ועושק דלים ויפתח, שהיה רש בתורה כגרופה של שקמה, שהיה עושק את הדלים, שנאמר ויאמרו לו אמור נשיבולת ויאמר סיבולת והיה שוחטן. לפיכך, מטר סוחף ואין לחם. לחם זה תמיד במשל אצל שלמה ההלכה, לא רעב ללחם ולא צמא למים. מטר סוחף ואין לחם, שהיה לו מי שיסיר את נדרו, אלא ואין לחם, שהעלים מהם הקדוש ברוך הוא את ההלכה, שלא ימצאו פתח להתיר לו את נדרו. עלה ושחטה ורוח הקודש צובחת וכו'. נדמה לי שכאן נמצא היסוד לכל. התרת נדרים, או ליתר דיוק פתיחה בנדרים, היא מקצוע מסובך. יש עליה דיונים, יש עליה מסכת שלמה. ובכל זאת, העיקרון הפשוט שלה הוא להצליח להוביל את הנודר למצב שהוא היה בשעת הנדר, ולהוכיח לו שבשעת הנדר, אילו היו לו כך וכך נתונים שלא היו לו מחמת ההתרגשות, מחמת אי-ידיעה, מחמת המון דברים, הוא לא היה נודר. הביטוי הקלאסי בגמרות הוא עדת הדקך, מנדרת. על דעת זה היית נודר, כך פותחים. אילו היו מבקשים ממני להתיר נדר או לפתוח בנדר, אין לדעתי נדר קל יותר, טרגי יותר, אבל קל יותר להתיר מאשר את הנדר הזה. הרי כל מה שצריך לשאול אותו, זה אילו היית יודע שאתה מדבר על אדם, היית נודר? לכאורה זה יספיק. אפילו הקדוש ברוך הוא כועס, כי הוא אומר, הרי הוא אמר את זה ולא לקח בחשבון שיהיה גמל או חזיר. זאת אומרת, ראשו היה בזה שאולי זה יטרף ובכל זאת הוא יקריב. אבל ראשו לא היה ודאי בנושא של אדם. והייתי אומר לו, הרי אתה יודע שיהודים לא מקריבים ואסור להקריב. אז בעת זה לא היית מקריב. ובכל זאת, חכמי הדור לא יודעים לעשות את הדבר הפשוט הזה. חז"ל אומרים, נתעלמה מהם הלכה. מה זה? דבר כל כך פשוט. אפשר כל כך בקלות לפתוח בנדר הזה. והמדרש עונה את התשובה הכי קשה. יפתח גילה במלחמה עם אפרים. מלחמה, בהתנהגות עם אפרים. שאילו היו שואלים אותו את השאלה הזאת, הוא לא היה יכול לענות לו על דעת בן אדם לא הייתי נודר. כי חיי אדם לא נחשבו בעיניו כשהוא היה להוט. גם אילו היו שואלים אותו על דעת בנך האם לא היית נודר, הוא לא היה יכול לענות בכנות לא הייתי נודר. זה האסון הגדול. אי אפשר לפתוח לו את הנדר, כי אין פשוט דרך ואין מה שיותר מבטא את יפתח. אותו הלהט האמוני, אותו הלהט האמוני שבשמו הוא פונה למלך בני המון בוודאות המוחלטת, מה לי ולך, לך לכמוש שלך ותשאיר אותנו עם אלוקינו. אותו הלהט האמוני, הלא מבוקר, הלא מבוגר, הלא מתומרן, אותו הלהט המסוכן, הוא זה שמעמיד אותו לרצוח 42 אלף מבני אפרים ולהקריב את ביתו היוצאת מהבית. אי אפשר לפתוח את הנדר ולא מצא הנביא דרך אלא לבטא את זה דרך נדר, כדי להראות את הנתונים המרכיבים את הדמות הזאת של יפתח. ועכשיו חזרה לדמות הזאת מן ההתחלה. יפתח הגלעדי איש גיבור חיל. באים אליו זקני גלעד ואומרים לו, לך ונלחמה, בוא והיית לנו לראש. הוא שואל אותם, אתם שניתם אותי ותגרשוני מבית אבי, מדוע באתם אליי אתה כאשר צר לכם? הם עונים לו, לכן אתה שבנו אליך. ולעניות דעתי, לכן אתה שבנו אליך, ולא מפני שצר לנו, ולא כדי שתהיה ראש, אלא הרבה יותר עמוק. לכן אתה שבנו אליך בדיוק מפני אותן התכונות שזרקנו אותך, לכן שבנו אליך. גירשנו אותך, ועכשיו אנחנו שבים אליך. את אותן התכונות של הגבורה, של הפראות המסוימת הזאת, של הכוח הלא יאמן שיפתח מצליח איתו להדביק את כל האנשים הריקים שם בארץ טוב, את אותן התכונות בו תנווט, וכשתנווט אותם תהיה אתה זה שיכול להושיע את ישראל. בדיוק ובשונה לחלוטין, אבל בדיוק כמו שנאמר לגדעון, לך בכוחך זה, באותו הכוח, והושעת את ישראל. יפתח הוא גיבור חיל, הוא התגלית הכי חזקה של הגיבור הישראלי, עם הפלוסים הגדולים והמינוסים הנוראים. הוא מופקע לחלוטין, מחד, ומאידך, כשרק מדליקים בו את הזיק, הוא כולו רוח השם. ומה הבעיה שלו בשורה הראשונה במדרש? שלא היה בן תורה. איזה ביטוי עצום. שלא היה בן תורה. ומפני שלא היה בן תורה, בשם אותה התלהבות לאומית, הוא יכול להציל את העם ולשחוט את בני אפרים. ובשם אותה אקסטזה רוחנית, הוא יכול להקריב עולה להשם, ולעשות את זה גם אם זאת תהיה ביתו. למה גייסו הנה את פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן 250 שנה אולי אחרי הזמן? למה הביאו אותו לכאן, נדמה לי, והאשימו אותו ואמרו לו ששניהם נתחייבו בדמיה, יפתח השוחט ופנחס האגדי לגבינו המדרשי שלא פתח בנדר? מפני שפנחס היה יכול לדעת איך פותחים בנדר. אז מהו השם? פנחס מסמל כאן את הדמות של פנחס. את הכהן הגדול, את הקנאי, את מי שגם הוא בקנאותו פעל מתוך קנאות עצומה, אבל הוא כל כולו תורה, והוא כל כולו הנני נותן לו את בריתי שלום. הדמות האידיאלית של מי שהוא כן בן תורה, של פנחה שמייצג את מה שזקני גלעד ניסו לעשות, אבל לא גמרו, ולהצליח באמת להפוך את יפתח לכזה שהוא יגלה את כוחותיו, אבל ידע לנתב אותם כבן תורה. שהוא ידע לגלות את הכוחות שלו, אבל גם ידע לנתב את הכוחות שלו. הדמות הזאת של יפתח, אגב, היא דמות פלאית שמופיעה בין שני שופטים גדולים, בין גדעון מפה לשמשון מפה. גדעון הדמות השלימה, ושמשון הדמות הזאת שגם היא נקראת בכל העולמות, וגם לה יש רוח השם שמפעמת אותו בין צורעה ובין אשתאול. אבל אותה אקסטזה, אותה התלהבות, מובילה אותו גם לאישה הפלישתית, ומובילה אותו לכל מה שהיא מובילה אותו אחר כך. יפתח הגלעדי, אילו היו שואלים בתחילת הדרך, האם צדק בית הספר שהעיף אותו? בהתחלה, הגלעדיים שהעיפו אותו מהמערכת, התשובה הייתה חיובית. אם הקריטריון הוא שהוא מקלקל את כל האחרים, הנה, הוא רק הולך לארץ טוב וכל האנשים הריקים מתלקטים אליו. דמות שלילית. אז עשו זקני גלעד את הפעולה החינוכית הכי גדולה. לכן אתה שבנו אליך. הם הלכו להוציא מיפתח את אותן התכונות ולהוביל אותן לכיוון הכי חיובי שיכול להיות. עם אותן התכונות שהנהגת מאפיה שלילית בארץ טוב, כדי להיפטר מכל מה שקשור להשתייכות לעם, להשתייכות להיסטוריה, להשתייכות לתרומות ומעשרות ושביעית, עם אותן התכונות בוא נלמד אותך איך מפעילים את זה לכיוון החיובי. אבל הם נתחייבו בדמיה. או פנחס בן אלעזר בן אהרון, כי הם ידעו להתחיל ולא ידעו לגמור, לא ידעו איך מנתבים אותו עד הסוף. יש פסוק במשלי שכתוב בו מסר ידוע אבל משונה. שלמה המלך אומר על תוכח לה פן ישנאך, הוכח לחכם ויאהבך. אין לי שהזכרנו פעם את הפסוק. האלשך שואל שם שאלה פרשנית נפלאה. פסוק נורא קל. אל תוכח לת, פן יסנאקה, אז מה תעשה? תוכיח את החכם, אבל הרי הבעיה היא מלאת. זה כמו ללכת לחפש את האבידה מתחת לפנס עם האור, בגלל ששם יש חושך. הבעיה נשארת עם הלט, מה זה יעזור להוכיח לחכם? אומר האלשך הקדוש פירוש עצום, לא זה הפשט בפסוק. המדובר הוא על אותו אדם. אפשר לבוא להוכיח אותו ולומר לו כך, לץ, למה אתה עושה כך? זה לא יעזור. אפשר לבוא אל הילד הזה ולהגיד לו, תשמע, אתה הרי חכם. אז למה אתה עושה כך? אל תוכח אותו על תקן לץ. תן לי שנאקה. הוכח את אותו אחד על תקן חכם ויאבק. וכשהוא אוהב אותך, אפשר פשוט להמשיך הלאה. אגב, זה פירוש נפלא בפסוק, הדין של הוכח תוכיח לא יכול להתקיים כאשר אי אפשר לקיים את המצווה של ואהבת עד הסוף. לכן אין מוכיחים בזמנים שלנו. אבל אתה רוצה להוכיח, הוכח לחכם. אם תוכיח אותו לחכם, הוא יאבקה. אם הוא יאבקה, אתה תאהב אותו, ואז ממנה תוכל להוכיח. למה הזכרתי את האלשך הזה? מפני שהמסר החינוכי הפרטי הזה עומד כאן ברמה הכללית כאן. אותו סיפור, לפני שנחזור לפרשה, קורה בספר שופטים לקראת הסוף, ושם הוא ברור הרבה יותר. אותו מסר מוסרי, חינוכי, שבפרשה שלנו, ונראה את זה בסוף, מקבל עוצמה כללית אחרת לגמרי. לקראת סוף ספר שופטים ישנו את הסיפור המפורסם של פסל מיכה. אני לא אחזור אליו. סיפור קשה של עבודה זרה ואיפוד וטרפים, ונער אחד מבני לוי, שבשביל מעט כסף הוא הכהן של אותו הפסל. הנער הזה כהן לפסל באפרים, ובני דן רוצים לצאת לאיזושהי מלחמה, ובתוך אמונתם הבזויה רוצים לקחת איתם מישהו שהוא מומחה ככה גם לאפודים וטרפים ולעבודות זרות, והם באים ולוקחים אותו. זה כמעט כמו אצל יפתח. אין נאמנות שבטית, אין שום דבר, הם מציעים לו קצת יותר כסף, והוא הולך איתם. בשביל כמה פרוטות נוספות הוא הולך איתם. הנער הזה מבני לוי מופיע פה בפסוק במקור השישי, במקור מספר 6, ויקימו להם בני דן את הפסל, יהונתן, כך שמו, בן גרשום, ונשים טוב לב לפסוק כמו שהוא כתוב, בן מנשה, ותשימו לב שהנון תלויה למעלה. ובלי הנון יש לנו לפנינו את המילה משה. קשה לנו אגב לא לזכור את גרשום בן משה. יהונתן בן גרשום בן משה מנשה. מי? אותם? והקימו להם בני דן את הפסל. למה הולך עם דן פה? אין שם עצר. אבל שם בפרק הדברים כך לא ניכנס לזה. ויהונתן בן גרשום בן מנשה, הוא ובניו היו כהנים לשבט הדנים. עד יום גלות הארץ, וישימו להם את פסל מיכה אשר עשה כל ימי היות בית האלוהים בשילו. זה פסוק אחד. יהונתן בן גרשום, וחז"ל אומרים הוא היה גם בן משה, והיה גם בן מנשה. זה תלוי איך התחשק לו. לפעמים הסבא הרוחני שלו היה משה רבינו, ולפעמים זה היה מנשה המלך. אבל הוא בעצם יהונתן בן גרשום בן משה. אלא לא רצו לקרוא לו כך. ולכן נתנו לו את הנון הזאת. בפסוק אחר מצאו, בספר דברי הימים ללא כל קשר, שדוד המלך מינה בתור נגיד על האוצרות מישהו בעל שם דומה במקור מספר 7. ושבואל בן גרשום בן משה נגיד על האוצרות. מאוד מעניין. חז"ל עמדו במקור מספר 8 כך. ויסורו שמה ויומר וכולי, מי הביאך הלום ומה אתה עושה בזה ומה לך פה? הם מתחילים לדבר איתו על זה שהוא עובד לטרפים ולאפוד. אמרו לו, למה ממשה כעתית? אתה הרי נכדו של משה רבינו. דכתיב ואימא זה בידיך? לב ממשה כעתית אתה לא באת ממשה דכתיב בי ואתה פה עמוד עם עדי? תיעשה כהן לעבודה זרה? לא מתאים. אמר להם כך מקובלני מבית אבי אבא. בית אבי אבא זה ביטוי יפה, אבל כשאבי אבא זה משה זה ביטוי יותר חשוב. כך מקובלני מבית אבי אבא. לעולם יזכיר אדם עצמו לעבודה זרה ואל יצטרך לבריות. זאת כבר אידיאולוגיה אצלו. והוא סבר לעבודה זרה ממש. ולא היא, הוא באמת שמע את זה בבית אצל סבא. אבל אצל סבא אמרו דבר אחר. אמרו לעולם יזכיר אדם עצמו לעבודה זרה, עבודה שזרה לו. כי באמר לי לרב כהנה, נטוש אופשות נבלת בשוקה ושכול אגרה ולא תימה גברה רבה ענה וזילה בנינתה. אפילו נבלות תפשוט בשוק, העבודה הבזויה ביותר, אבל תתפרנס בכבודך. ואל תאמר, זאת עבודה בזויה, בזה אני לא עובד, בזה אני לא מתפרנס. והוא הבין, גם לעבודה זרה זה טוב. ועכשיו העיקר. כיוון שראה דוד, שממון חביב עליו ביותר, מינה הוא על האוצרות. איזה פתרון חינוכי. ראה דוד שבשביל חתיכת ממון הוא עוזב את השבט ועוזב את הלוי עזב מזמן ועכשיו עוזב ועובר לדעת, עושה מה שהוא רוצה. אמר אותו ממנים על האוצרות. ואז איך קוראים לו מעכשיו? שנאמר ושבואל בן גרשום בן מנשה. שהייתה פה גרסה אחרת או שלא. נגיד על האוצרות. וכי שבואל שמו? והלא יהונתן שמו, כך כתוב יהונתן בן גרשום, אמר רבי יוחנן ששב לאל בכל ליבו. אגב, זו הפעם הראשונה שאפשר להבין את המושג של תשובה שלימה. אנחנו כל יום אומרים, החזירנו בתשובה שלימה לפניך. תשובה שלימה, מה זה תשובה שיש תשובה לא שלימה? מה זה תשובה שלימה? תשובה שלימה זה דבר אחר לגמרי מתשובה. תשובה שלימה זה לא להניח את התכונות ההן שם. אלא זה לשוב יחד עם התכונות האלה הנה. את החשק לכסף של יונתן, אם הוא עושה תשובה שלמה, הוא לא שם אותו בצד, כי יום אחד זה יתפרץ. הוא לוקח את החשק הזה והופך להיות ממונה על האוצרות. חסידים אומרים שבסוכות יש שמחת בית השואבה. מה עושים בשמחת בית השואבה, אומרים חסידים? בראש השנה, הלכו יהודים ועשו תשליך. מה קורה בתשליך? בתשליך לוקחים את כל החטאים וזורקים למים. זאת צורת תשובה ראשונה. לוקחים את כל החטאים וזורקים אותם לתוך המים. תשליך במצולות ים כל חטאותם. ואז מה קורה? מאבדים כוחות. מאבדים כוחות, יום כיפור, צום. זאת צורת תשובה שמוכרחים אותה, אי אפשר. אי אפשר להישאר באותו מצב. אבל זה לא המצב הנורמלי. אחר כך צריכים לחזור למצב הנורמלי. אז לאט לאט משתחררים מהצום, שמחים, זמן שמחתנו, ואז הולכים למים ואוספים אותם עם החטאים. ולוקחים את המים עם החטאים ומקבלים למים האלה כוח חדש. אז זה חסידי. אבל זה מה שעושה דוד ליונתן בן גרשום בן משה. אתה יונתן בן גרשום בן משה, עד כדי כך להוט, לאוצרות חביב עליך הממון, אני אמנה אותך ממונה על האוצרות. יפתח הגירדים היה בן תורה, היה יכול להיות גיבור חיל בן אישה זונה, מלקט אליו אנשים ריקים, שאם הוא רק ירצה הוא יהיה מסוגל להתהפך לחלוטין. כל הפרשנים עסקו במי מריבה. הזכרנו את זה גם בפעמים הקודמות. אולי מותר להוסיף בחטא מי מריבה, בעקבות כל הדברים שאמרנו עכשיו, פירוש פשוט לחלוטין. מה היה חטאו של משה? לא ניגע פעם. הדיבור במקום ההכאה, נושאים שלמים. צריך לעסוק בהם בנפרד. מה אומר דיבור במקום הקאה? דבר אחד ברור. משה רבינו פונה לקהל ואומר להם את הפסוקים המפורסמים במקור מספר 9. היקילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע ויאמר להם, שמעו נא המורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים וכולי. ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה וכולי. משה רבינו דיבר הרבה פעמים דברים קשים על עם ישראל. ממרים הייתם עם השם, מקציפים הייתם. זוהי הפעם הראשונה שמשה רבינו נותן שם תואר עם ה' הידיעה לכל חניכיו, לכל מונהגיו. שמעו נא המורים. ה' הידיעה שנותנת להם תואר. היא המשך ההנהגה גם ללא כל קשר למהות העונש שבו, יש בו בראש ובראשונה מסר חינוכי פשוט. ברגע שאתה כבר רואה בעמך את המורים מתו, את הממרים, גם אם תרצה כבר לא תוכל לראות בהם עכשיו את ההפך מזה. אתה כבר לא יכול להמשיך להנהיג אותם. משה רבינו שידע לראות תמיד את מה שאף אחד לא רואה. לראות בחטא העגל ולראות במרגלים ולראות אחרי חטא קורח האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקטוף. משה רבינו פתאום רואה את כל העדה כשמעו נא המורים. מרגע זה ואילך היכולת החינוכית לראות בגיבור חיל בן אישה זונה מנהיג פוטנציאלי של כלל ישראל עבדה ממך. מרגע זה ואילך אוטומטית אי אפשר להמשיך להנהיג את הקהל. משה ואהרון שבפרשה הקודמת התפללו אל אלוהי הרוחות לכל בשר וביקשו מהקדוש ברוך הוא להלך לפי רוחו של כל אחד ואחד, ורואים עכשיו את כל ישראל כשמעו נא המורים, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ הזאת אשר נשבעתי. היכולת של מנהיג, היכולת של מחנך, היכולת להוביל הלאה, היא ביכולת לדעת שמתחת לבשר נמצאת הרוח. ואל אלוהי הרוחות לכל בשר יודע לכוון לרוח. כשאינך רואה את זה, בלי שום שייכות למה היא סיבת החטא, בפועל אתה לא יכול להמשיך להוביל. יפתח הגלעדי הוא הדוגמה הקיצונית ביותר למי שדרכו האחת הובילה אותו להתנתקות הכי קשה מעם ישראל. שעת צרה, גסות, ניכור, פרטנות, צר לכם, והוא בעולמו שלו. כוחם של זקני גלעד היה להצליח להאמין שלכן אתה שבנו אליך, ואת כל הכוחות הגדולים שלך אפשר יהיה להוציא אם נדע לחתור אליך פנים. מה שמשה ואהרון איבדו בשמעו נא המורים, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. המורים פירושו שאיבדנו את היכולת להיות מאמינים, להיות כאלה שמקדישים ומקודשים ומתקדשים הלאה גם אחרי המצב הזה. ובמצב הזה טבעית, אוטומטית, ניתקת האפשרות להמשיך את ההנהגה. הבן תורה, שהוא מה שלא היה יפתח, הוא אותו השילוב שמצליח לעשות דוד ביונתן בן גרשום, בן מנשה או בן משה. כמה זה מעניין שמי שהולך לחנך את יונתן נכדו של משה זה דוד. גם משה וגם דוד, בנושא הזה של הבנים, הם שתי דמויות כל כך מורכבות, כל כך טרגיות. איך נאמר על דוד אצל אבשלום, ולא עצבו דוד אביו מימיו. משה ודוד נפגשים דרך התיקון של יונתן בן גרשום בן משה. ברמה הכללית יותר מלהיות ממונה על האוצרות, פוגשים את זה אצל יפתח הגלעדי. וברמה שבה מנהיג איבד את אמונו בעם, פוגשים את זה אצל הדגול שבמחנכים, אצל המחנך הגדול שבישראל, המחנכים הגדולים שבישראל, אצל משה ואהרון. אולי ללמדנו שאין מסוכן יותר מחוסר האמון, גם כאשר אתה מוכיח את הלץ ביכולתו בסופו של דבר בפנים להיות החכם שניתן, כשיודעים לחתור אליו ולחדור אליו, להפוך גם גיבור חיל בן אישה זונה לשופט וקצין בישראל. ערב טוב.